סיימנו? לא, בעצם סיימנו. סיימנו את הקדמת המלקט כולה, נכון? אז אולי רק ניקח את הנקודה של הסיום של הקדמת המלקט. אולי נסכם את הקדמת המלקט בשניים, שלושה משפטים. הפתיחה של הקדמת המלקט, החצי הראשון שלה, כתוב במליצות מאוד יפות. החצי הראשון של הקדמת המלקט מסביר מדוע אצלנו התלנש מקובל שלקבל הדרכה בעבודת השם צריך מרב ולא מומלץ לקבל את ההדרכה הזאת מספר. הוא מנה לזה כמה וכמה סיבות שמתייחסות לכמה וכמה סוגי ספרים. בחצי השני, בחלק השני, בשליש השני יותר נכון של הקדמת המלקט, מסביר אדמור הזקן מדוע בספר שהוא כותב אין את החששות שנאמרו למעלה. צריך אולי היה לדייק יותר ולמצוא באמת באופן נקודתי על כל אחת מהטענות איך הוא עונה, אבל אם ננסה לקחת את הטענות המרכזיות ולהגיד שאין לטעון את הטענה, יש כמה טענות מרכזיות, אולי ננסה לסכם אותן. שכאשר אנחנו מדברים על אדם שמחפש הדרכה בעבודת השם, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהוא נמצא במקום לא טוב. ואדם שנמצא במקום לא טוב, הרי דרך איש ישר בעיניו, וכל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו, ועוד יותר מזה שעל כל פשעים תכסה אהבה. ואפילו אם יהיה כתוב בספר את בדיוק את מה שהוא צריך לשמוע, אז הוא לא יראה את האור כי טוב הגנוז בספרים, אף כי מתוק האור לעיניים ומרפא לנפש וכולו וכולו. דבר נוסף, שלא תמיד אדם מצליח למצוא את התשובה שמתאימה לו. בין אם זה בספרים שהם יוסדים על שכל אנושי, שזה פשיטא מאי כמשמעלן, שזה לא פלא בכלל שאדם לא מוצא את מקומו, כי ממה שמתפעל הוא מתעורר שכל האחד, לא התפעל והתעורר שכל השני. וגם בספרים שמיוסדים על מדרשי חז"ל, שהרי זה תורה נטו, והתורה היא חלק בעצם, הקדוש ברוך הוא נותן את עצמו לעם ישראל בתורה, והדרך ליצור קשר או לחדש את הקשר בין עם ישראל והתורה זה דרך, בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, סליחה, זה הדרך התורה. שישראל מתקשרן באורייתא, ואורייתא מתקשרת בקודשא בריך הוא, ובכל זה באופן של סתים וגליה, זה הדרך, התורה היא הדרך של האדם להתקשר עם אור אינסוף. ולמרות שכך, הרי לא כל אחד זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. אם התורה באופן כללי זה יש 60 ריבו אותיות לתורה, אז מי אמר שתמצא את האות המתאימה לך, שהיא זו שתקשר דווקא אותך? כי הרי זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו באופן כזה שאין פרצופיהם שווים ואין דעותיהם שוות, זה כי צריך כל אחד מאיתנו. יש, אני לא יודע מה המקור של הפתגם הזה, פתגם מאוד חמוד שאומר למה אנחנו חוגגים יום הולדת? יום הולדת זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שאי אפשר בלעדיך. אז אבל זה מצחיק, זה נחמד, אבל זה גם נכון. כי ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, אז הוא אומר שהגיע השלב בהתפתחות ובתיקון של העולם שרק אתה חסר. ואי אפשר בלעדיך. אז כיוון שלכל אחד יש עניין פרטי ושליחות פרטית וכוחות פרטיים, והוא עבר מה שהוא עבר בהשגחה פרטית כדי שהוא יגיע למצב המסוים שבו הוא נמצא עכשיו, ועד כדי כך שהקדוש ברוך הוא מסובב את כל מה שהוא רואה ושומע באופן כזה שיתאים לו בהשגחה פרטית כדי לתת לו הוראה והדרכה בעבודת השם במקום שבו הוא נמצא. אז ספר, עכשיו בדרך כלל מה שכתוב בספרים הוא לא, איך נקרא לזה, דינמי. כתוב, ברגע מאז שכתבו את הספר הוא לא השתנה. אז איך אני יכול פתאום לפתוח את הספר ולמצוא תשובה לשאלה שבדיוק מטרידה אותי כאן ועכשיו? ויותר מזה, כאשר אנחנו מתעסקים בעניינים הפנימיים, עוד יותר קשה למצוא את העניין הפרטי של כל אחד מאיתנו, והוא מביא על זה ראיה, שהרי אפילו בניגלה ששייך לחלק הנגלות לנו ולבננו, מצאנו וראינו מחלוקות תנאים ואמוראים מן הקצה אל הקצה, וזה תלוי בשורש הנשמה שלהם וכיוצא בזה. אז איך יכול להיות שבעניינים הפנימיים, הנפשיים, ודחילו ורחימו שהם נמצאים במוח ובלב, איך שם יכול להיות מציאות כזאת שאחד יכתוב ספר רב, חכם, גדול ככל שיהיה, וילקט מדברי חז"ל נטו, לא יערב בהם שום דבר משלו. ובכל זאת, לא פשוט שכל אחד ימצא את מקומו הפרטי שבתורה. אז זה היו השאלות. לגבי התשובות, אומר אדמור הזקן, הספר שלו מיוסד על יחידויות שהיו לו עם הרבה מאוד אנשים. וביחידויות האלה גילו לפניו את כל תעלומות ליבם ומוחם בעבודת השם התלויה בלב. זאת אומרת, הם נפתחו אליו לגמרי, ואדמור הזקן היה לו יכולת שלמה להבין את כל הבעיה שלהם. נכון שהאדם יראה לעיניים ורק האלוקים יראה ללבב, אבל כאשר האדם בא ומגלה את ליבו ומסיח את ליבו, אז כן אפשר לדעת מה יש בליבו, בהנחה שהוא לא משקר. אבל בהנחה שהוא דובר אמת, והוא בא לרבה ביחידות ומספר את מה שרובץ לו על הלב, את מה שמטריד אותו, אז אתה כן יודע מה יש בלב שלו. וכיוון שמסכם אדמור הזקן, אני סיכמתי בספר הזה את כל התשובות על כל מה ששאלו אותי אי פעם ביחידות. אז יש פה איזשהו אלמנט של בדיעבד. לכתחילה היה הכי טוב שישמעו ממני. אבל יש הרבה חסידים ברוך השם. וגם השכחה מצויה. יכול להיות שלפני שבועיים או חודש או שנה או שנתיים קיבלת בדיוק תשובה כזאת, ועכשיו אתה כבר לא זוכר מה אמרו לך, אז עוד פעם תבוא ותצטרך לעמוד בתור ולחכות, ויש הרבה אנשים שמחכים. אז כדי שיהיה לכל אחד לזיכרון בעינינה ולא ידחוק להיכנס עם מי ביחידות, כך אומר אדמור הזקן, לכן כתבתי בספר הזה את כל התשובות על כל השאלות. תשאל מה קורה עם זה שדרך איש ישר בעיניו? יש משפיעים בעולם. זה לא שכתבתי לך את הספר הזה, זה לא, כן, אולי צריך בעדינות להגיד, אבל זה לא כמו שהרמב״ם כותב, שאתה יכול ללכת לאיבוד בים התלמוד והראשונים, אז עשיתי לך מין ספינת הצלה, ומכאן ואילך אתה צריך ללמוד רק את החומש ואת הספר שלי, ואתה יכול לשכוח מכל הספרים האחרים. אבל אדמור הזקן לא אומר כזה דבר. אדמור הזקן אומר לך, אני כותב לך ספר, אם לא יעזור לך, אם לא תמצא, יש בו את כל התשובות על כל השאלות, אבל יש גם דרך, עשה לך רב, הוא לא אומר פה, קנה לך חבר, אבל גם אנחנו יודעים שיש גם הדרכה כזאת, שעל ידי, על ידי החברותה שיש לאדם, על ידי ההתוועדויות שהוא מתוועד עם חברים שלו, על ידי עשה לך רב, על ידי זה הוא יכול באמת להגיע ולמצוא מתוך אותן התשובות שכבר נכתבו בתעניה, למצוא את התשובות שיגיעו אליו, וככה דרך אגב הוא גם מזכיר לאותם הגדולים שבעיר שוודאי בקיאים בתניה, וזה שוב, אני חושב שגם במידה מסוימת, זה סוג של התעוררות לכל אחד מאיתנו שמזוהה עם חסידות חב"ד, אז זה זירוז בשבילנו להיות בקיאים בתניה, כי מטבע הדברים אנשים באים אלינו ושואלים אותנו ומצפים מאיתנו, בין אם זה יותר במודע או פחות במודע, אנשים מודעים לזה שאתה כחסיד חב"ד, יושב על אוצרות בלומים של תשובות והעצות והדרכות בעבודת השם, והם באים אליך בשאלה. אז כדי שלא תגיד דברים מעצמך ושלא תטעה את האנשים, הרי הם לא באים אליך בגלל החוכמה האישית שלך. הם באים אליך בגלל שאתה מייצג בעצם את אדמור הזקן ואת רבותינו נשיאנו לדורותיהם. אז מוטלת עליך חובה כזאת בפשטות שאתה תהיה בקיא בתניא, ובפרט בעצות בעבודת השם והדרכות שיש בעבודת השם, שיש בתניא, כדי שבאמת תוכל להביא תועלת לעם ישראל, תוכל להביא תועלת לאנשים שישמעו אותך, יבואו אליך, ישאלו אותך עצות בעבודת השם, ואתה תענה להם לפי דרכו של אדמור הזקן. ואל תחשוש, אדמור הזקן גם ישלם על זה. אדמור הזקן ישלם, הוא מבטיח. הוא בעצם הוא מבטיח בשם הקדוש ברוך הוא. מביא את הפסוק, מאיר עיני שניהם השם, אחד מאיר את עיניו של השם של חברו, הקדוש ברוך הוא מאיר את עיני שניהם. והסיום, שהוא בהתחלה נשמע כל כך עצוב, ותחשבו על ההרגשה, כבר אמרנו את זה כמה פעמים, אבל מרגישים את זה. אתה הרי יכול, בלי מאמצים מרובים, לתאר לעצמך איך הרגישו חסידי אדמור הזקן, שעסקו בהפצתם של הקונטרסים האלה, כי הרי התניה היה באופן של חוברות חוברות, כמו דבר מלכות כזה, כן? חוברות חוברות, פרק פרק לחוד, והם הולכים ומפיצים את זה ברבים, ופתאום הם רואים דבר מזעזע. המסנגדים השיגו כמה עותקים של הפרקים האלה, של הקונטרסים האלה, זייפו אותם והכניסו לתוכם סילופים ושקרים ודברי כפירה ונאצה ודברים בלתי אפשריים, והוציאו את זה במספר רב מאוד של עותקים, כאילו זה המקור. אנחנו אומרים, מקל בגלגלים ועוד הרבה יותר מזה. איך אפשר, איזה חורבן אנחנו מתאמצים ומפיצים את התורה של הרבה, ובא מישהו ועוזר לנו להפיץ, אבל הוא בעצם הוא מפריע לכל המהלך. אז אני בטוח שהחסידים באותו הדור, כאב להם מאוד העניין הזה. הרבה בא ואומר, צריך להסתכל במבט קצת יותר כוללני. כי הרי מה כתוב פה בעצם? שהדרך, במידה מסוימת, לגרום ולהביש לזה שהאדמור הזקן יסכים להוציא את הקונטרסים האלה בתור ספר, זה היה בגלל שהקונטרסים האלה סולפו וזויפו והופצו על ידי אנשים רשעים. אז בעצם יוצא ש... כמו שאומר הפסוק שמתייחס למה שנקרא את אשר, כתוב את אשר שלט האדם באדם לרע לו. אז בפשט אדם אחד שולט באדם שני כדי להרע לזה שאתה שולט בו, לזה שהוא שולט בו. אבל כידוע בכתבי האריזה מופיע פירוש נוסף, שראית אשר שלט האדם באדם לרע לא בעצמו, שכתוצאה מעצם השליטה הזאת של אותו, כפי שהוא קורא לזה, אדם בליעל, יש לו שליטה על אדם דקדושה, זה התחיל מהחטא של אדם הראשון בגן עדן. ברגע שהאדם אכל מעץ הדעת, אז נהיה מושג כזה שנקרא שליטה של אדם בליעל באדם דקדושה, וכתוצאה מזה יש השליטה הזאת, מה היא גורמת? השליטה הזאת בעצם גורמת את העניין הזה שהאדם בליעל הוא זה שיפסיד בסופו של דבר מכל המהלך הזה. אין, זה לא הזמן גרמה להאריך ולספר את כל מה שכתוב שם, אבל תדעו שזה בעצם הנקודה של העניין. אז הם בעצם רצו להזיק ולהרע ולקלקל ולהפריע את התפשטות החסידות, והסוף נהיה שאין היום כמעט עיר, שלא לדבר על ארץ בעולם, שלא הדפיסו בה את ספר התניה, ושלא הפיצו בה את ספר התניה. בין אם את הספר בדפוס כפשוטו, בין אם את הספר בתרגומים לשפות רבות ושונות, ועד לשפות שפחות, כמעט אין ספרי קודש שנדפסו בשפות האלה, ועד לכתב ברייל בדורנו. אותם אנשים שלא עלינו, מה שנקרא בלשון חז"ל, סגי נאור, וגם הם יכולים לעסוק בדברים הנפלאים האלה שיש בספר התניא, זה הרי תוצאה ישירה של הזיוף של הקונטרסים האלה על ידי המתנגדים. דבר נפלא. טוב, פרק א', תניא בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. אז האמת היא כזו, שישנם במפרשי התניא ביאורים נפלאים, למה אדמור הזקן פותח את הספר שלו דווקא במילה תניא, והרי זה לאו דווקא שהיה צריך להגיד לפי הכללים הרגילים של ציטוטים, של הציטוטים מהגמרא, אז זה לאו דווקא שהיה צריך להתחיל את זה בתור תניא, ולמה הוא השמיט את האומר, כן, רבי שמלאי, ועוד כמה וכמה עניינים, אבל אנחנו ננסה להתמקד בכלל, אני חושב שזה נראוי להעביר מה הולך להיות, הרי שיעורי תניא יש רבים ושונים בכל מיני, אי אפשר יהיה בשיעור לחסות את כל הפירושים על כל אחת מהמילים שנכתבו בתניא, לא רק בגלל שאני ודאי לא יכול לזכור את כולם וזה ודאי נכון, אלא בגלל שלפעמים מרוב ביאורים, לומדים 10 ביאורים על משפט, אז כמעט אפשר לי להגיד ששוכחים את מה שהאדמור הזה כן רצה להגיד פה עם כל הביאורים, מה שנקרא שמרוב עצים לא רואים את היער. המגמה שלי לפחות בשיעור הזה, זה להתייחס לספר התניא, כפי שראינו בהקדמת המלקט, כאל ספר של עיצות וספר של הדרכה בעבודת השם. וזה בעצם, יהיה הקו המנחה, איזה פירושים כן יביאו ואיזה פירושים לא יביאו, מה אנחנו מנסים לחפש כאן. אנחנו מנסים לחפש בספר התניא את העצה ואת ההדרכה בעבודת השם. מטבע הדברים ישנם פרקים יותר עיוניים בפרקים הראשונים של התניא עד פרק י"ב, אולי אפילו עד פרק י"ד, אז הוא בעצם נותן לנו כלי עבודה והגדרות למצבים מסוימים, למבנה הנפש, למהלכים מסוימים בנפש האדם, אבל גם אותם אנחנו נשתדל לצלוח בצורה שתתמקד יותר ויותר בחלק הזה שנקרא ההדרכה בעבודת השם. בוודאי שבפרקים היותר מתקדמים בספר התניא, שכל כולו עצות בעבודת השם, זה יהיה יותר קל. אומר לנו אדמור הזקן, הגמרא מספרת על סדר ההכנה של נשמה לקראת ירידתה לעולם. זה בעצם הנושא שלנו. כיצד מכינים את הנשמה לתפקיד שלה, לשליחות שלה בעולם הזה. והשלב הראשון זה שמשביעים אותו, וידוע אצל חסידים ואצל מפרשי התניא, שמשביעים זה גם מלשון סובה, זאת אומרת נותנים לו כוחות, בכלל לשון של שבועה בתורה, זה דבר חשוב מאוד, זה לא כך פשוט להבין את הגדר הזה, זה משביעים אותו כשהוא בתור נשמה, זה עוד לא בדיוק, זה לא בדיוק ההגדרה של מה שתופס, אבל לא ניכנס כרגע להיבט ההלכתי של מה אומרת שבועה של נשמה לפני שהיא יורדת למטה להתלבש בגוף, אבל כן יש פה את המושג הזה שנקרא שבועה. המושג הזה שנקרא שבועה, שברגע שהאדם נשבע הוא מקבל כוחות, וכמו שאנחנו מכירים את זה לגבי נדרים, שאדם של מה שנקרא נדרי פרושים, אדם לא יכול לעמוד באיזשהו ניסיון, ואז הוא נודר נדר, והנדר הזה נותן לו כוח בעצם לעניין. מזה אנחנו מבינים שהתורה החשיבה את דיבורו של האדם, ובעצם מה שאדם מוציא מפי, ויש לו ציווי, היוצא מפיך תשמור ועשית, ככל היוצא מפיך תשמור, תעשה, יש ציווי לקיים את מה שאדם הוציא, אז נכון שפה הוא לא הוציא מפיו, רק משביעים אותו, ועוד אין לו פה, והוא רק נשמה, אבל יש פה עניין של נתינת כוח. אנחנו ננסה קצת, ויש פה כן איזשהו סוג של תסבוכת כזאת, כן? מה פתאום, מלא אומרים לו תהי צדיק, אנחנו נראה בהמשך שזה מאוד בעייתי להגיד לו תהי צדיק, כי בפרקים הבאים אנחנו נלמד, למשל בפרק י' ד', הוא יסביר לנו בעריכות, שזה מה שאומרים לו תהי צדיק, זה לא הפירוש צדיק של תניא, נכון, אנחנו לומדים תניא, אבל כתוב, מה שמשביעים אותו תהי צדיק, זה לאו דווקא צדיק של תניא, כי בפשטות העניין, וכפי שהיה בדורות ההם, ובדורנו ברוך השם זה השתנה, ונדבר על זה בעזרת השם, בזמנו, בעיתו, בזמנו, אי אפשר להשביע בן אדם תהי צדיק, במובן הפשוט של צדיק של תניא, כי לא כל אחד יכול להיות צדיק של תניא. אז למה לא אמרו לו תהי בינוני? והאם באמת אתה רוצה להגיד שכשאומרים לו תהי צדיק ואל תהי רשע, בעצם הם התכוונו לקו האמצעי תהי בינוני, זה פירוש יפה. שאלה אם זה הפשט כאן, כי לכאורה זה באמת דומה למה שכתוב בפרק י"ב, מהי ההגדרה של בינוני, שלא עבר מעבירה מימיו ולא יעבור לעולם, שזה בעצם שני דברים שהם בלתי אפשריים, על פי הכללים הרגילים בלימוד התורה ובהיכרות שלנו עם נפש האדם. ההגדרה של הבינוני היא בהווה, ובכל זאת מגדירים אותו בלא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, אולי גם כאן תהי צדיק ואל תהי רשע, נו, אז לפחות תהיה בינוני. אז למה בכל זאת אומרים את זה בלשון הזאת? עדיין תמוע, אבל אנחנו לא נעסוק כרגע בתמיהות האלה, אנחנו נראה אותם כפי שהם יתבררו במהלך הפרקים הבאים בעזרת השם. המשביעים אותו תהי צדיק, ויחד עם זה משביעים אותו גם ואל תהי רשע, למרות שלכאורה כבר לא צריך להשביע אותו אל תהי רשע אחרי שישביעו אותו תהי צדיק. הרי אפשר לבוא ולחלק את זה נגיד למצוות עשה ולא תעשה. תהיה צדיק במצוות עשה ואל תהיה רשע במצוות לא תעשה. כי ברור שצדיק הוא גם לא עובר עבירות. וברור ש... טוב, שאלה מעניינת לגבי רשע. יש רשעים שמלאים מצוות בכל זאת. מכל מקום, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. זה הכיוון הראשוני שנותנים לו. מיד, יחד עם הציווי הזה, שהציווי הזה בעצם צריך לתת לאדם למתוח לו איזשהו מין קו כזה, שזה צריך להיות הקו שבדרכו הוא הולך כל חייו, צריך את הקו הזה לגבות בעוד איזשהו עניין. וזה מה שממשיכים ואומרים לו, ואפילו כל העולם כולו אומר לך צדיק אתה, אומרים לך צדיק אתה. זאת אומרת שהגעת לאיזשהו מין מצב שכל העולם, זה לאו דווקא שהוא ממש כל העולם, כן? אבל אנשים שסובבים אותך, שמכירים אותך, הם כבר מתייחסים אליך כאל צדיק. למה? כי הם רואים את ההנהגה שלך. ומבחינתם, דיברנו, אדם יראה לעיניים, הם מבחינתם אתה צדיק כבר. ואם באמת אנחנו מדברים פה, כשמשביעים אותו תהי צדיק, לא משביעים, לא מדברים איתו על צדיק של טניה, שהוא כבר במצב שליבי חלל בקרבי ואין לו יצר הרע שהרגו בתענית, אז זה לא סתם שכל העולם, ונתרץ את זה ככה, נגמד את זה, ונגיד שכל העולם, עולם מלשון נעלם ואסתר, ולכן הם אומרים, לא, 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 יש פה דבר אמיתי ורציני. כל העולם אומרים לך, צדיק אתה. ואתה במידה רבה, כך ברא אותך הקדוש ברוך הוא, ככה כותב הרמב״ם, נכון? שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם שהוא יצור, כתוב שם, מדיני, נכון? זה הלשון שהאדם מושפע מהחברה. ולכן אם יש לך חברה לא טובה, אתה צריך למצוא לך חברה יותר טובה. ואם אין להשיג חברה יותר טובה, אז תלך תגור במדבר. כי אדם מושפע מהחברה. אז זה לא כל כך גרוע שהם אומרים לך, כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה. אתה לא יכול לשפוט את עצמך, כי על כל פשעים תכסה אהבה ודרך איש ישר בעיניו. אבל שכל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, נשמע יפה. אבל כיוון שרק הם אומרים את זה על דבר חיצוני, צריך עדיין להיזהר מאוד, וממשיכים חז"ל לתאר את השבועה הזאת, ואומרים לו, היה בעיניך כרשע. מה נחשוב? שזה ישמור עליו שלא יתגאה, זה ישמור עליו שיהיה ערני, כי אולי עדיין יש לו איזשהו יצר הרע שהם לא שמו לב אליו. אבל אדמור הזקן נתפס דווקא על הביטוי הזה כרשע, הוא אומר, וצריך להבין, דאתנן, הרי יש לנו משנה באבות, ואל תהי רשע בפני עצמך. אז יש כמה פשטים במה זה אל תהי רשע בפני עצמך, אבל אדמור הזקן מפרש פה בפני עצמך, בעיני עצמך. אל תחשוב על עצמך שאתה רשע. ציווי של חז"ל, משנה, אנחנו לא יודעים מה הטעם שלה. וגם, נכון, אני לא מבין מה הטעם, אני לא יודע מה הטעם של המשנה, אבל מעבר לזה יש גם דבר שכן יש בו טעם, זה מסברה אני יכול לשאול. וגם, אם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצב, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה וטוב לבב. הרי אנחנו מצווים, אנחנו מצווים לעבוד את השם מתוך שמחה. עבדו את השם בשמחה. הלכה מפורשת ברמב״ם. השמחה שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת הכל שציווה בהם, עבודה גדולה היא. אז יש לנו עבודה בתוך עבודה, או עבודה על עבודה. עצם זה שיהודי שומר תורה ומצוות, מסתבר שזה לא מספיק. למה? אנחנו מכירים את המושג הזה שנקרא מצוות ושכר, משכר על המצוות, עבירות, ויש עונש על עבירות. אין עוד דבר יותר חמור בכל התורה כולה, כמו, לא רק כמו עצבות, כמו חוסר בשמחה. ואת זה מביא הרמב״ם הלכה למעשה. שכל כך חשובה השמחה הזאת שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת הכל שציווה בהם, שמי שעובד את השם ומקיים את כל המצוות, אבל הוא לא עושה את זה בשמחה, ראוי להיפרע ממנו העונש. כל פרשת התוכחה נכתבה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז דבר חמור מאוד, שמחה בעשיית המצוות היא דבר חמור וחשוב ביותר. אז אם האדם יחשוב על עצמו כל הזמן, יהיה בעיניך כרשע, איזה שמחה תהיה לו?
אבל אם זה האמת שהוא יהיה ככה רשע, מה יש שהוא שוברק צדיק? מספיק שובר על איסור קל של דברי סופרים, על פי הלכה, אני אקרא ככה רשע, וזה המעמד במצב האמיתי שלו. אז מה, הוא מתכחש לאמת?
השאלה היא כזאת, עבודת השם זה עשיית מצוות. גם לפי דבריך, שיש פה מצוות תשובה, נולדה אצלו מצווה של תשובה לפי הפירוש, וזה לא הפירוש שאדמור הזקן לוקח בתניא, בדרך כלל שאדמור הזקן בתניא מדבר על תשובה, הוא מדבר על תשובה לא בתור מה שנקרא בלשון חז"ל לאו שניתק לעשה. זה לא שבגלל שעברת לא תעשה ועשית עבירה, נולדה אצלך מצווה חדשה שנקראת מצוות התשובה. מצוות התשובה היא מצווה שעומדת בזכות עצמה. ובתור שכזו, גם אותה צריך לעשות בשמחה, כי כל המצוות יהודי צריך לעשות מתוך שמחה. זה שאדם צריך לדעת את מקומו, זה נכון, אבל מה היתר להיות עצוב מזה? וכי בזה שתהיה עצוב מזה פתרת את הבעיה? לא, יצרת חדשה. כי עבודת השם צריכה להיות מתוך שמחה. זה תשובה אחת לשאלה שלך. אומר אדמור הזקן, בוא נראה את הלשון, סליחה רגע, נראה רגע את הלשון של אדמור הזקן, אומר, ואם הוא יהיה עצב, הוא לא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אני לא מדבר כרגע, כן, אתה ראית שאני עשיתי ביטול תורה, אתה תבוא אליי ותוכיח אותי ותגיד לי, תשמע, ככה וככה. לא, קודם כל הוא דיבר על זה שאדם, כל העולם אומרים לו, צדיק אתה. כל העולם, אף אחד לא מוכיח אותו. נניח שיש כזה דבר. יש, כמובן, באיזהו מקומן, קודשי קודשים שחיטתן בצפון. זה בעל שם טוב מסביר שיש אנשים כאלה שבעיני העולם הם נראים כקודשי קודשים. אז איפה הקדוש ברוך הוא מוצא, איפה היצר הרע מוצא את ההזדמנות לתפוס אותם? בצפון, שאף אחד לא רואה. ברחוב לא נעים להם, הם לא יקלקלו את המעמד שלהם לפני הציבור. אבל בצפון, אז שם יש בעיה. שם הבעיה יותר קשה, בוא נגיד. אבל היסוד שמדבר עליו כאן אדמור הזה, כן, עבודת השם צריכה להיעשות מתוך שמחה. ואדם שהוא עצוב וחושב על האבונות שלו, זה בעצם מצאת היצר כדי לא לעבוד את השם מתוך שמחה. תבוא ותגיד, וזה באמת השאלה שלך, הרי הוא יודע שהוא לא בסדר, ולא אכפת לו, והוא ממשיך להיות שמח. או, אם לא אכפת לו שהוא שמח מזה שהוא לא בסדר, או יחד עם זה שהוא לא בסדר, אז מזה יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. אז יש פה בעצם שלוש שאלות. אם יהיה קודם כל כתוב דעת נן, כן? יש משנה, ואל תירשע בפני עצמך. שתיים, אם הוא יחשוב כל הזמן על הדברים הלא טובים, ויהיה רשע בעיני עצמו, אז יראה לבבו ויהיה עצב, לא יוכל לעבוד השם בשמחה. ואם הוא יחשוב על עצמו שהוא רשע, ולא יראה לבבו מזה, זה מתכון בטוח לזלזול בכל המצוות. אז איך אנחנו מסתדרים עם הדבר הזה? בעזרת השם המשך יבוא. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המושיח לעילום ועד.